יש פה שתי דברים, כתוב כל
דבר נתיב הצדקה,
אחד אמר כל שעבר בים סוף ייתן מחצית השקל, זה כולל גם את הכהנים וגם את הלוויים, וחרן אמר כל דבר בפקודיה ייתן, כל מי שהיה בפקודים של ספר במדבר ייתן את השקלים, אבל הכהנים והלוויים, שבט לוי לא היה בפקודים של המשכן, אלא היה להם מפקד אחר. מה נדמה כל דבר בים הייתן?
פרק ה' נתינת הצדקה לעני. אומר המהר"ן, אל יחשוב, כאשר עשה עם העני טובה, אם הלווה הוא עבד למלווה, כל שכן וכל החומר כאשר נותן צדקה לעני, שהעני נחשב לו כמו עבדו כאשר מקבל ממנו. אם אתה, הפסוק אומר עבד לווה לאיש מלווה, זאת אומרת שאתה לוקח הלוואה ממישהו, אתה לפעמים הפסוק מגדיר אותך למעשה כעבד שלו. מה פירוש עבד שלו? אתה משובד לו. ברגע שאדם לקח הלוואה, הוא משובד לפרוע את ההלוואה למלווה, עד כדי כך שהפסוק מגדיר אותו כעבד, עד כדי כך. אז הוא אומר קל וחומר אם אתה נותן צדקה לעני, היינו אומרים קל וחומר שיגדיר את העני כעבד כלפיך. אם אתה נותן הלוואה למישהו, אתה נותן לו הלוואה, זאת אומרת על דעת הוא יחזיר לך את זה, ואף על פי שהוא יחזיר לך את זה, בא הפסוק ואומר הוא עבד שלך. החומר, אם נתת לו מתנה גמורה, לא הלוואה, ודאי וודאי שהוא נחשב עבד. אז אומר המהר"ל, חס וחלילה, שדבר זה אינו כמו שאמרו במדרש ויקרא רבה פרשה למדלת תני בשם רבי יהושע, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני כשהוא נותן לו, העני עושה עם בעל הבית. שכן רות אמרה לנעמי בשם האיש אשר עשיתי, כשהיא הלכה ולקחה מהלקט של השיבולים, אז היא אומרת, הביטוי של ההתבטאות של הפסוק היא בשם האיש אשר עשיתי עמו. מה את עשיתי עמו? הוא עשה עמך, את לקחת מתנות עניים, קיבלת לקט מהשדה שלו, נכון? אז את עשיתי איתו, הוא עשה איתך, אבל היא משתמשת בביטוי אשר עשיתי עמו. אומר המדרש, אשר עשה עמי אין כתיב כאן, אלא אשר עשיתי עמו, בשביל פרוסן לי, אני עשיתי לא טובה בזה שאני קיבלתי. אמר רבי יוסי, כתיב יען וביען, הוא יען, הוא עני. זאת אומרת, רבי יוסי מביא יען וביען. זאת אומרת, אז רבי יוסי לומד מהפסוק הזה, המילה יען היא אותיות עני, כן? יען וביען, והוא לא מפרש איך הוא לומד. אז נראה, אולי המהר"ל יסביר, נראה עוד מעט. כן, כן, יען וביען, אבל איך, מה כתוב שם? לא, כתוב מה? נכון, יען וביען משבטיים עשו ואת חוקותיי גאלה נפשם. אבל מה זה קשור לנתינה לעני? טוב, נראה איך שהוא יפרש. אמר רבי שילה, העני הזה עומד על פתחך, והקדוש ברוך הוא עומד על ימינו, הכתיב כי יעמוד לימין אביון. אם נתת לו, דע שמי שעומד על ימינו הוא עתיד לשלם לך שכרך, ואם אין אתה נותן לו, דע שמי שעומד על ימינו הוא עתיד להיפרע מאותו האיש, הכתיב להושיע משופטי נפשו. כתוב בפסוק כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו, זה המשך הפסוק. עד כאן המדרש. אומר המהר"ל, וביאור דבר זה, כי כאשר נותן צדקה אל העני, מקבל מן אשר נותן לו, והנותן מקבל מן השם יתברך. זאת אומרת, העני מקבל ממך, אבל זה שנותן לעני מקבל מן השם יתברך. הוא כבר אמר, כי המעיין כאשר נפתח ומימיו יוצאים ומתפשטים לחוץ, אז במעיין הזה נכנסים בו המים הזקים מן המקור. זאת אומרת שאדם נותן, זה פותח כביכול, הוא פותח מעיין, וכשיוצאים ממנו יוצא גם אליו נכנס. ולפיכך אמר שיותר עושה עני עם בעל הבית יותר ממה שעושה בעל הבית עם העני. כי דבר זה עצמו שעושה הבעל הבית עם העני, שהוא משפיע ונותן אל העני, דבר זה עצמו עושה עני עם בעל הבית, שגורם לו, שהשם יתברך משפיע ונותן לו. כי מי שפותח המעיין והוציא מימיו לקרמו ולשדהו, הרי הפותח הזה עושה יותר עם בעל המעיין יותר ממה שעושה בעל המעיין עמו, שנותן לו המים לקרמו. למה? כי בשביל שהוציא המים, לכך באים מים זקים ובריאים למעיין מן המקור עצמו, והוא זוכה להתברך מהמקור עצמו. לכן אז זמרן מבאר, הפירוש הוא ככה: כשאתה נתת אתה פתחת מעיין, וכשאתה פתחת מעיין אז אתה למעשה זוכה עכשיו לקבל ברכה מקורית, ברכה מהמקור ישר מריבונו של עולם. מהבחינה הזאת הוא אומר, הקבלה של העני יצרה את האפשרות שלך לקבל דבר שלא היה לך, או לא היה לך כמותו לפני כן. זה מה שהוא אומר. כי מי שפותח המעיין והוציא מימיו לקרמו ולשדהו, הרי הפותח הזה עושה יותר עם בעל המעיין יותר ממה שעושה בעל המעיין עמו, שנותן לו המים לקרמו. כי בשביל שהוציא המים, לכך באים המים הזקים והבריאים המעיין מן המקור עצמו. ובשביל פרוסה שנתן בועז לרות, קיבל בועז כמה ברכות. ואמר הדעה השנייה שמופיעה במדרש, אמר רבי יוסי ואמר, כתיב יען וביען, במשפטי מעשו וחוקותי גאלה נפשם. הוא יען, הוא אני. רצה לומר, כי האני, כל אשר אתה עושה לו, יש לו, יש לו תשלומים בוודאי. יש לו תשלומים בוודאי, כי האני, מידת הדין שולטת בו לגמרי, ואין לך מי ששולט בו, מעניין מאוד, ואין לך מי ששולט בו מידת הדין כמו ששולט באני. כן, כן. אז אומר, מציאות של עוני זה שליטה של מידת הדין. זאת אומרת, אני, כל אשר אתה עושה לו, יש לו תשלומים בוודאי, לכאן ולכאן. אומר, כל אשר אתה עושה לו, או לכאן או לכאן, או לשבט או לחסד, כי אני, מידת הדין שולטת בו לגמרי. הוא אומר יותר מזה, משפט יותר, יותר, יותר חריף: אין לך מי ששולטת בו מידת הדין כמו ששולטת בה אני. וכמו שאמרו במדרש, אין לך מידה קשה מן העניות, שכל מישהו מדוקדק בעניות כאילו דבוקים בו כל איסורים בעולם. מעניין מאוד, אין לך מידה קשה מן העניות, שכל מישהו מדוקדק בעניות כאילו דבוקים בו כל איסורים שבעולם, וכאילו באו עליו כל הכללות שבמשנה תורה. זאת אומרת, כנראה מבחינת יש אדם יכול לשאול, יש אדם שיש לא עלינו, יש לו איסורים, יש כל מיני צורות של שאדם חס וחלילה יכול להיפגע מהם. אבל מה?
אני נחשב כמת.
אני נחשב כמת, נכון, מצורע נחשב כמת, אני נחשב כמת, ומי שאין לו בנים נחשב כמת. זה שלושה שנחשבו כמתים. אז זה נכון, זה לא חינם.
מקום שהוא
נכון. אין לך, ואתה אומר המדרש, אומר, אין לך מידה קשה מן העניות, שכל מישהו מדוקדק בעניות כאילו דבוקים בו כל איסורים שבעולם, וכאילו באו עליו כל הכללות שבמשנה תורה. ואמרו, אילו נתקבצו כל איסורים לצד אחד, איזה ביטויים חריפים, אילו נתקבצו כל איסורים לצד אחד והעניות לצד אחד, העניות מחרת לכולן. עד כדי כך. ובאור זה אומר המערה מנסה לבאר מה באמת זה כל כך חמור. אנחנו מדברים על אדם, למשל, כמו שאמרנו, אדם שיהיה לו איסורי חולאים, איסורים אחרים, לא חסרים איסורים שהם לא עניות. אומר, לא, עניות קשה מכולן. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, ובאור זה, כי שאר איסורים הם כאשר יש שינוי באדם שהוא יוצא מן סדר הבריאות. וכן כל האיסורים, זאת אומרת, אדם, כן, יוצא, יש סדר, זאת אומרת, המציאות של האדם היא בסדר נורמלי, חס וחלילה, האדם פתאום חולה, הוא לא, לא רק חולה, אלא באים עליו איסורים של מחלה, באים עליו איסורים של מחלות. אז הוא אומר, כאשר יש שינוי באדם, שהוא יוצא מן סדר הבריאות, וכן כל האיסורים הם שינוי שיוצא האדם מסדר העולם. והשינוי, הוא אומר, המציאות של השינוי הוא היעדר קצת, אבל לא היעדר לגמרי. זאת אומרת, האדם עם איסורים, הוא אומר, הוא עדיין חי, הוא חי. הפסוק אומר, הזכרנו זה כבר כמה פעמים באיכה, מה יתאונן אדם חי? מה יתאונן אדם חי? זאת אומרת, לאדם יש טוענות, יש טענות, כן? אז אומר הפסוק, מה יתאונן אדם חי? גבר על חטאיו. על כל פנים, הוא חי. כל הדוח, אז הוא אומר, וכן כל האיסורים הם שינוי שיוצא האדם מסדר העולם. והשינוי הוא העדר, נכון? יש פה חיסרון, אבל הוא העדר קצת ולא העדר לגמרי. הוא אומר, ואילו העניות הוא העדר מוחלט, שהוא חסר ממון, הוא אומר, וזה נקרא העדר גמור. והוא כנגד כל האיסורים שהם שינוי מן סדר העולם בלבד, והם העדר קצת. זאת אומרת, הוא לא מסביר כל כך. זאת אומרת, זה מה ש... כמו שאמרת, החז"ל אומרים, אני חשוב כמת. זאת אומרת, כאילו הוא לא בעולם. כאילו הוא לא בעולם. מציאות של עוני זה כאילו שהאדם הזה לא בעולם. לא בעולם. זאת אומרת, אדם שחולה, אז הוא בעולם. הוא בעולם.
יש לך מחלה, כי בסוף זה...
מה?
לא, סרטן דברים כאלה, זה בסוף זה... זה מת בפועל, כי הניוד...
לא, כשאדם מת הוא מת, אבל כל עוד הוא חי עם האיסורים, הוא אומר, בסופו של דבר, יש פה חיסרון, אבל הוא אומר, זה לא חיסרון
טוטלי. אני הוא מת חי.
אני הוא מת לגמרי, זה מה שהוא אומר. זה מעניין, זה כתוב בחז"ל.
חי מת, מה
שאני אומר.
חי מת.
כן, כן.
זה יותר גרוע.
זה כתוב בחז"ל, אבל הוא לא מסביר מה הנקודה, איפה הנקודה? זאת אומרת, היחס הוא יחס בין מוחלט לבין חלקי. זה היחס. אבל השאלה באמת, השאלה היא לנסות להבין מדוע באמת המציאות של העוני היא מציאות שמוציאה כביכול את האדם לגמרי מן העולם. כאילו הוא לא נמצא. כאילו הוא לא נמצא. מחלה, האדם בעולם. אז הוא חולה, נכון, יש פה, זה לא נורמלי, לא נורמלי במובן זה שרוב בני אדם לא חולים, כן, רוב בני אדם לא חולים, אבל חולה הוא עדיין חי, הוא חי עם פגם, עם חיסרון, אבל הוא חי. לעומת זאת, אני זה מת, זה היעדר מוחלט, הוא אומר. העניות היא היעדר שהוא חוסר ממון, וזה נקרא היעדר גמור, והוא כנגד כל האיסורים שהם שינוי מן סדר העולם בלבד, והם היעדר קצת. ולכך, מי ששולטת בו מידת הדין, גם כן כל אשר נעשה לו יש לו תשלומי. זאת אומרת, הוא אומר, יש מציאות כזאת של אדם שהוא נמצא תחת השליטה של מידת הדין, מידת הדין פוגעת בו, כן? אז הוא אומר, אז זה לא רק שהיא פוגעת בו. זאת אומרת, צריך להבין, התפיסה היא תפיסה של השגחה. בדיוק. היא איתו. מידת הדין היא איתו, לטוב, באמת לרע, אבל גם לטוב, הוא אומר. זה שאדם נמצא בהשגחה, כן, והשגחה עליו היא השגחה לרעה במובן מסוים. זה השגחה שפוגעת בו, אבל הוא נמצא בהשגחה. אז כשאדם נמצא בלי השגחה, זאת אומרת, נגיד ככה, נגיד את הצד השני, שאדם פוגע לא בעני, אז לא ברור שהאדם הזה נמצא בהשגחה. עד כדי כך שהפגיעה תשתלם מיד, או תשתלם באופן, באופן, באופן מוחלט. לעומת זאת, כשאתה פוגע באדם שנמצא תחת השגחה, גם אם ההשגחה שעליו היא השגחה לרעה, אבל כיוון שמידת הדין נמצאת איתו, אז התשלום, אז התשלום הוא מיידי, זאת אומרת לטוב ולרע, כן? לטוב כשהוא הוא עושה את מה הוא מגיב כלפי העני בצורה שצריך להגיב, ולרע חס וחלילה כשהוא מגיב בצורה לא נכונה, אז מידת הדין שולטת גם בו, משום שהעני מתלווה אליו מידת הדין, זה, הוא נמצא תחת שליטה של מידת הדין. מציאות שלא נאומר זה מציאות של אדם שנמצא תחת שליטה של מידת הדין, כן? מפני נראה כי כאשר עושה לו, הנה, ולכך מי ששולטת בו מידת הדין גם כן, כל אשר נעשה לו יש לו תשלומים ממידת הדין, כי כאשר עושה לו דבר טוב מידת הדין נותנת שיהיה לו תשלומים, וכן אם שומע צעקתו ואין נותן לו צדקה, מידת הדין מחייבת לו תשלומים. ומפני כך נקרא אני שהוא אותיות יען, כן? המילה יען, זה, זה, מה, מה פירוש המילה יען? יען וביען, בגלל, כן? זאת אומרת, יש פה מידה כנגד מידה, יען וביען. ומפני כך נקרא אני שאותיות יען, כי לשון יען הוא בעל תשלומין. יען אשר עשית את הדבר הזה, כן? יען, איך הפסוק אומר בפרשת השבוע? יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסקת את בנך את יחידך ממני, כי בריך וברכך והרבה הרבה צרכך, כן? יען זה תשלומים, לשון יען הוא בעל תשלומים. יען אשר עשית את הדבר הזה, וכן בכל מקום לשון זה מורה על התשלומים הגמורים שיש על מה שנעשה לעני. ולכך אמר, זה מה שרבי יוסי אומר, כתיב יען וביען, כלומר, כי לשון יען וביען הוא לשון תשלומים, ולכך הוא נקרא אני שאותיות יען, כי זה מורה על כי יש לו תשלומים מורים על מה שלעשה לו, אין לשכר ואין לעונש. אז זה מה שאומר רבי יוסי. רבי יוסי אומר, כן, לכן התשלום, יש פה הקפדה על תשלום, מה שלא מצאנו במקומות אחרים. תשלום, ולכך אמר כתיב יען וביען, כלומר כלשון יען וביען לשון תשלומים, ולכך נקרא אני שאותיות יען, כי זה מורה על כי יש תשלומים גמורים על מה שנעשה לו, ואין לשכר ואין לעונש. יתבהר לך עניין הצדקה, שראוי שינהג עם אשר הוא אחיו בתורה ובמצוות. כן? יתבהר לך עניין הצדקה, שראוי שינהג עם אשר הוא אחיו בתורה ובמצוות, ואף עם בעלי חיים. ואף אם בעלי חיים יש לאדם לרחם עליהם ולפרנסם. זאת אומרת, זה לא רק עם בני אדם, עם בני אדם שאין להם. הוא אומר, גם עם בעלי חיים יש לאדם לרחם עליהם ולפרנסם. הוא פרק הנזקין,
הוא אומר פה, התבאר לך עניין הצדקה, שראוי שנהג עם אשר הוא אחיו בתורה ובמצוות.
אתה שואל, אתה מדייק,
לא שמתי לב. אם הוא לא מקיים מצוות, או אם זה גוי.
נכון. לא כתוב, לא, המשנה אומרת, מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. מפני דרכי שלום. אז זאת אומרת, הוא יוצא ככה שמעיקר הדין באמת אין חובה לפרנס את הגוי. רק מפני דרכי שלום, שלא תהיה איבה, אז מפרנסים את הגויים עם עניי ישראל. זה כתוב במשנה. עכשיו, באמת, איך כתוב? כתוב, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. כן? אז באמת חז"ל דורשים את העני עמך, את שעמך בתורה ומצוות. אז אלא מה? השאלה היא, רגע, יבהר לך עניין הצדקה, שראוי שינהג עם אשר הוא אחיו בתורה ובמצוות. אז זה ברור שלהלכה מפרנסים, אם מפרנסים עניי ישראל, כן? קל וחומר שמפרנסים, אם מפרנסים עניי גויים, קל וחומר שמפרנסים עניי ישראל בפני דרכי שלום. השאלה היא, מעיקר הדין, האם יש חובה, יש כמה מצוות שבין אדם לחברו, שהם רק כלפי מי שעמך בתורה ומצוות. מי שאיננו איתך בתורה ומצוות, אין עליך חיוב, אין עליך, זאת אומרת, זה לא בכלל המצווה. איפה מצאנו דוגמה?
צדקה יחת מה?
אז זה בדיוק השאלה. רואים שהמהר"ל מבין שגם מצוות צדקה, איך כתוב בצדקה, איך כתוב שם, הפסוק הזה, זה כסף תלווה את המעטנים, אבל יש, איך כתוב, איך כתוב, איך כתוב שם בפרשת ראה, שם מופיעה מצוות הצדקה, כי פתוח תפתח את ידך לו ואהבת תאוויתנו. כתוב שם לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. אבל השאלה היא איך מתחילה הפרשה. אם כתוב אחיך, אז חז"ל דורשים תמיד כשכתוב אחיך, זה אחיך בתורה ובמצוות. כך כתוב, אחיך בתורה ומצוות. כתוב וחי אחיך עמך. וחי אחיך עמך. אחיך זה אחיך בתורה ומצוות. וחי אחיך עמך. וזה גם כן פסוק שממנו לומדים את החובה לדאוג לעני. וחי אחיך עמך. לומדים מזה עוד דברים, אבל גם את הנקודה הזאת.
כוונה. מישהו ששומר תורה ומצוות?
כן, כן, עד שאחיך.
מישהו שלא יהודי ששומר?
עכשיו השאלה, מה דין יהודי למשל שהוא מומר לתיאבון? צריך לדון, מומר להכיס או מומר לתיאבון, איך להתייחס אליו? אבל אני אומר, החז"ל ודאי דורשים בכל מקום שכתוב אחיך, אחיך בתורה ומצוות. יש עליך חובה מיוחדת לאחיך בתורה ומצוות. כל פנים, פסוקים שכתוב בהם אחיך, זה עד שאחיך בתורה ומצוות. כן? כך כתוב. אפשר לראות את זה במה?
אז הסיפה עוד יותר עכשיו מקשה, כי מה הוא ממשיך ואומר? ואף אם בעלי חיים יש לאדם לרחם עליהם ומפרנסם. לכאורה בעלי חיים הם במעלה גבוהה יותר מישראל שהוא לא מקיים תורה.
נכון. זה דווקא אני יכול להבין.
דבר קשה לומר.
זה אני יכול להבין. למה אני יכול להבין? משום ש... כשישראל לא מקיים תורה ומצוות זה עיוות, הוא מקלקל את המציאות. בעל חי לא מקלקל את המציאות, בעל חי הוא נברא במציאות, הוא עושה את מה שמוטל עליו, אין לו בחירה, הוא נברא לצורך מיוחד, לצורך מסוים, הוא עושה באמת. אז אם אין לו, אני צריך לדאוג לו. אבל את, אז, זאת אומרת, כשאדם הוא איננו יהודי שלא שומר תורה ומצוות, הוא מקלקל, תמיד, הוא פוגם. הוא לא ניטרלי, אין פה מצב ניטרלי. זה אם הוא פוגם במציאות. ואת התפיסה היא שכשהיהודי לא שומר תורה ומצוות, הוא פוגם את המציאות, הוא מקלקל. כן? ההתנהגות שלו התנהגות מקלקלת. אז ממילא היחס אליו, זה, תחשוב רגע, למשל אנחנו באים ואומרים בעל ספר חרדים, בעל ספר חרדים כותב למשל ש לא חרדים, תומר דבורה, תומר דבורה, רב חיים ויטל כותב בספר תומר דבורה כך, שאדם צריך להתבונן. הרי אנחנו מאמינים שכל מי שנמצא פה מקבל את החיות שלו מריבונו של עולם. אנחנו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כן, אדם מחיה את כולם. כן, הקדוש ברוך הוא מחיה את כל המציאות. אז אומר, תתבונן. הרי בעולם יש גם צדיקים וגם רשעים. זאת אומרת, גם הרשעים עצמם מקבלים את החיות שלהם מהבורא. זאת אומרת, הבורא דואג לחיים של אדם רשע, הגם שהרשע הוא עובד נגדו, הוא פועל נגדו, הוא מרשיע כביכול כנגד הבורא. אבל המוזר הוא שהוא מקבל את החיות שלו מריבונו של עולם. עכשיו השאלה, איך אנחנו צריכים להתנהג? האם אנחנו צריכים לעזור לאדם שהוא רשע, הוא פועל כנגד ריבונו של עולם, או אנחנו לא צריכים לעזור? יש בגמרא שהמינים והמסורות, אז באמת זה הגדרה מיוחדת, מינים ומסורות. אבל יש יהודים כאלה שאנחנו כתוב עליהם מורידים ולא מעלים. אנחנו באמת גויים, יכול להיות מצב שבו אנחנו לא מורידים ולא מעלים. אנחנו לא מורידים ולא מעלים, אנחנו לא נוריד אותם לבור, לא נפיל אותם לבור, וגם לא נעלה אותם מהבור. אין לנו חובה להציל גוי. אבל יש יהודים כאלה שעליהם נאמר מורידים ולא מעלים. אנחנו, יש לנו מצווה, צריכים להפיל אותם לבור. כן? הם, אז זה לא כל יהודי שלא שומר מצוות, אני לא אומר. אני רק אומר שהשאלה היא ברמת הפגם. אבל כשאתה בא ושואל, האם אני צריך לתת צדקה, מה זה צדקה? צדקה פירוש הוא לדאוג לחיים שלו. אז אם הוא עצמו פוגם את החיים שלו, הוא הורס את החיים שלו, אני צריך לתת לו את האפשרות להמשיך להרוס את החיים שלו? אתה נותן לו צדקה, אתה נותן לו את האפשרות להמשיך להרוס את החיים שלו. מצד אחד אתה מאמין שהוא הורס את החיים שלו, הוא פוגם בחיים שלו, צד שני, על ידי זה שאתה מחיה אותו, אתה עוזר לו להרוס את החיים שלו. אז עד כדי כך אנחנו מחויבים לתת לו את האפשרות להמשיך להרוס את החיים שלו? אתה מבין? אז צריך פה לעשות הבחנה ברורה. כשאני אומר, כשיהודי הולך בלי כיפה, זה עדיין לא אומר שהוא לא שומר תורה ומצוות, כן? כשאתה לא ראית שהוא עושה דברים שאסור לעשות, עדיין הוא לא בגדר לא שומר תורה ומצוות. אבל באופן עקרוני אני יכול להבין שהתורה תגיד לנו אין חיוב הרי מה זה צדקה? צדקה, כמו שהוא הסביר בעריכות, זה לדאוג לכך שהוא ימשיך לחיות, כן? מוטל עלינו לדאוג לכך שהוא ימשיך לחיות. אז אני אומר, אם האדם הזה לא פועל בכיוון ההפוך, זאת אומרת, אנחנו אומרים יהודי שמחלל שבת למעשה הוא מתאבד, הוא עובד בכיוון הפוך, הוא עושה פעולה שגורמת, מנתקת אותו מהחיים, ככה אנחנו מאמינים. אז אני צריך לתת לו את האפשרות לחיות כדי שינתק את עצמו מהחיים?
אז רגע, אני עושה עבירה אם אני נותן לו צדקה?
מה?
או אני לא מקיים מצווה אם אני נותן לו צדקה?
לפי ההגדרה הזאת אתה לא מבטל מצווה, אין עליך חיוב. אתה שואל האם באמת זה אפילו יהיה בגדר עבירה לתת לו, האם זה יהיה בגדר עבירה? אני לא יודע, יכול להיות שלא.
או אם אני נותן או אני לא מקיים מצווה, נניח לא עבירה, אבל אני לא מקיים מצווה.
זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת למשל על ירמיהו, ראינו את זה, בגמרא בבבא בתרא, הגמרא אומרת על ירמיהו, שאחרי מה שעשו לו אנשי הענתות, אז הוא ביקש, כן? הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא יכשיל אותם לבני אדם שאינם מאורגנים. מה הפירוש? שהם נותנים צדקה, לא הם הראו, הם התנהגו ברישות, אבל כנראה שהם היו אנשים שנותנים צדקה. אז הוא אומר, תדאג שאת הצדקה שלהם ייתנו, כן, לאנשים שאינם מאורגנים. אז משמע בגמרא, אם אדם נותן צדקה למי שאיננו הגון, כן, אז הוא לא מקיים מצווה. עד כדי כך, כן. מה? כן, דבר מבהיל, נכון. אז רגע, אז נראה הלאה. הוא בפרק אני
סתם כאילו שתורמים ואומרים
בגמרא כתוב אך שילם בבני אדם שאינם מאורגנים. אך שילם בבני אדם שאינם מאורגנים. עכשיו שהוא הביא את זה באחד המקומות, אם אני לא טועה, רגע אחד.
מצד שני אומרים לא לזדוק מי שבא נותן לך
נכון, אז הנה אתה רואה,
אבל לפי זה אני כן צריך לבדוק. אם יש אנשים שהם לא מוגנים ואני נותן להם,
אני לא מקיים מצווה, נכון?
לא מקיים מצווה, אז אולי מצווה.
זה נכון,
למדנו
את זה,
בטח למדנו. כן, אך שילם.
שאם אתה נותן צדקה למישהו שהוא לא צריך את זה,
כן, אני
זוכר. אבל זה לא היה דווקא בלווי, אז המישהו שמתחזר.
רגע, בואו נראה, אני זוכר שלמדנו את זה, הוא הביא, כן, איפה זה? הוא דיבר על זה.
אמרנו, איך נדע?
רגע, תן לי רגע למצוא את זה, בואו נראה.
כזה זה כל הכל שאתה ידעו נותנים לו, מישהו אחד, זה כמו לא אותו, מישהו אחד.
ההפך, רואים שירמיהו אומר אך שילם, זאת אומרת, מצד אחד הם נותנים, כי הם צריכים לתת. מצד שני, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיכשיל אותם. כן? רגע. רגע אחד. אני זוכר שראינו את זה, אני זוכר. רגע אחד. איפה זה יכול להיות?
יכול שזה היה בגמילות חסדים.
כן, יכול להיות בחסד. רגע. לא, אבל הריכוז של ענייני צדקה זה כאן. רגע אחד. הנה כאן. זה אמרת כמו נכון, אמרת נכון. זה בקטע השני בפרק א'.
רגע, פרק?
פרק א'.
פרק א'.
נתיב הצדקה.
אה.
כן. אז הוא הביא את הגמרא הזאת. כן, אח, הנה. מה ידכתיב? ויהיו מוכשלים לפניך, ירמיהו אומר, ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם. אמר ירמיהו לפני הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, אפילו בשעה שכובשים את יצרם ומבקשים לעשות צדקה, הכשילם בבני אדם שאינם מעוגנים.
איפה?
כדי,
איפה אנחנו?
בעמוד קוף סמך תת, שלא יקבלו שכר עליהם.
סמך תת. סמך תת, איפה?
בקטע השני.
איפה?
בתוך. בני אדם שאינם מעוגנים.
אה, או.
כן.
בני אדם, אוקיי.
כן.
מעוגנים.
כן. והוא לא מסביר את זה, את הנקודה הזו, את הקטע, הנה הנה כאן, הוא אומר כל עניין הצדקה זה עניין של השפעה, אתה משפיע לו חיים, לא נקרא כלל השפעה כאשר המקבל אינו הגון, רק השחתה נקרא, פשוט אתה משחית את הכסף שלך, כן, אכשילם בבני אדם שאינם מעוגנים,
זה לא עבירה, אבל זה אין לך מצווה,
כן, אתה לא מרוויח מצווה, אתה משחית, אתה עובר על בלטה שחית עד כדי כך. כן.
זה חזק,
להגיד, כן, כן, כן. אבל זה מה שאמר ירמיהו. מעניין, ירמיהו לא, זה דבר מעניין. ירמיהו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הוא מבקש נקמה באלה שעשו לו רעה, כן? אבל הוא לא אומר שיעניש אותם באיזה עונש. בסך הכל הוא אומר, בעת אפך, כדי יהיו מוכשלים לפניך, בעת אפך עשה בהם. מה תעשה בהם? הוא אומר, תכשילם בבני אדם שאינם מעוגנים, בסך הכל, שיתנו צדקה לאנשים שלא מגיע להם לתת
צדקה. השכר של הצדקה כל כך גדול, שהוא לא רוצה שאין
להם. אין לחינם, אין לחינם.
לא, זה איך הם מקבלים, העונש שלהם זה שמשחיתים את כספם.
כן.
ברכה לא תהיה להם זה.
או, לא ברכה, בדיוק. רק הפסד, יש להם רק הפסד מזה.
מקור המעיין לא יתמלא.
נכון. כן, ובפרק הנזקים אמר רב יהודה אמר רב, אסור לו לאדם שיתאום כלום עד שיתן מאכל לי בהמתו, שנאמר ונתתי עשב בשדך לי בהמתך והדר ואכלת ושבעת. עד כאן פירוש דבר זה כמו שתמצא בבריאה, זה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך ברא תחילה את הבהמה, מעניין, ואחר כך ברא את האדם. וכן בסדר הפרנסה ראוי שתהיה השלמת הבהמה קודמת להשלמת האדם. טוב, האמת היא שהראיה שהוא מביא היא ראיה תמועה. מה?
כן, בדיוק.
למה זה ראיה תמועה? זה ראיה תמועה משום שבריאת הבהמה קודמת לבריאת האדם, כבר דיברנו על זה, משום שהאדם הוא נזר הבריאה, הוא העיקר, אז הקדוש ברוך הוא מכין את כל המציאות כדי שהאדם ייכנס לארמון, הוא מכין לו ארמון עם כל המשרתים. הרי כל מה שיש במציאות למעשה עומד לרשותו של האדם, אז מה הראיה? אבל הוא אומר בכל זאת העובדה היא שהקדוש ברוך הוא בורא את הבהמה לפני האדם, עם כל ההסברים שאנחנו ניתן, עדיין יוצא שקודם כל הוא ישלים את הבהמה ואחרי זה הוא ישלים את האדם.
אבל למה הוא אומר וכן בסדר הפרנסה ראוי שתהיה,
וכן בסדר הפרנסה ראוי שתהיה השלמת הבהמה קודם השלמת האדם?
זה לא דווקא, למה צריך? בגלל שהוא
בדמיון לבריאה. לא, האמת היא
זה מבחינת הבריאה.
כן, אבל האמת היא הראיה לכך היא לא מהבריאה, והראיה היא לא מהבריאה, הראיה היא מהפסוק, כן? ונתתי עשב ושדך לי ומתך, ואחרי זה כתוב ואכלת ושבעת. אז משמע שקודם אני דואג לבהמה, ואחרי זה אני דואג לך. ואכלת ושבעת זה אחרי ונתתי עשב. זה לכאורה הראיה. אז הוא אומר, אז מה הוא אומר? וכאשר אין עוסקן משנה סדרי בראשית, שהייתה השלמת הבהמה, יכול להיות, אני עכשיו חושב שיש פה בכל זאת נקודה שווה. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, זה נכון שהסיבה בבריאה שהבהמה נבראה קודם היא כדי שהיא תעמוד לרשותו של האדם מיד שהאדם יברא, כמו כל הבריאה היא נבראת קודם כדי, כמו שהסברנו, כדי שהכל יהיה מוכן לשירותו של האדם. אבל המהר"ל אומר, אבל כמו בבריאה גם ככה אתה צריך לפעול. זה הרי זה מה המשמעות של ההאכלה של הבהמה? מה המשמעות של האכלה של הבהמה? המשמעות של האכלה של הבהמה, הרי הבהמה היא לא תעשה את מה שהיא צריכה לעשות, היא לא תוכל לקיים, היא לא תוכל לשמש אותך כמו שהיא צריכה לשמש, אלא אם כן היא תקבל את ההשלמה שלה. כשהבהמות מקבלות את האוכל, הן מסוגלות לתת תוצרת, נכון? הבהמה נבראה עבורנו, זה נכון, אבל כדי שהיא תשמש אותנו כמו שצריך, היא צריכה לקבל את המזון, כן? היא צריכה לקבל את המזון. אז נכון שגם אתה עצמך צריך לקבל מזון, אבל בסופו של דבר גם כשאנחנו מאכילים את הבהמה, אנחנו למעשה דואגים לעצמנו. למה אתה מאכיל את הבהמות שלך? מדובר על אדם שצריך את הבהמות כדי שישרתו אותו. אז אם אתה רוצה שהבהמה תשרת אותך, אם אתה רוצה שהתרנגולת תטיל את הביצה, אם אתה רוצה שהפרה תיתן את החלב, אם אתה רוצה שהשור יחרוש בשדה, כן? אז אתה צריך לדאוג לכך שהם יקבלו את האוכל, את האוכל שלהם. כשהם יקבלו את האוכל, הם יוכלו לתת לך את התוצרת שהם מסוגלים לתת, אם תדאג לאוכל שלהם. אז מילא, זה הנקודה. הנקודה היא, אני לומד מהבריאה שכמו שבבריאה הבהמה נבראה, השלמה של הבריאה קדמה לבריאת האדם כדי שתהיה מוכנה לשרת את האדם. אז גם בסדר החיים הנורמלי של האדם אומרים לו, תדאג לכל מה שצריך לשרת אותך, ורק אחר כך תדאג לעצמך, כדי שמה שצריך לשרת אותך יהיה מוכן לשרת אותך על פי אותו עיקרון. וכאשר אין עושה כן, אומר המהר"ל, משנה סדרי בראשית, שהייתה השלמת הבהמה קודם השלמת האדם. ולכך כתוב, ונתתי עשב ושדך, ואחר כך ואכלת ושבעת. ומה שהייתה, הנה עכשיו הוא מסביר, ומה שהייתה בריאת הבהמה קודם בריאת האדם, בסדר, אמרנו בבריאה, אתה אומר לי, קודם הושלמה המציאות, ורק אחר כך הושלם האדם, קודם נבראה הבהמה ואחרי זה האדם, אבל באמת למה? אז הוא חוזר, אז הוא אומר, דבר זה מפני כי קודם, זה היסוד שכבר אמרנו, קודם יוצא לפועל הדבר שאין לו כל כך מעלה. אמרנו, האדם הוא נזר הבריאה, כן? בסדר המציאות אנחנו רואים שדברים שאין להם מעלה הם קודמים לצאת לפועל לפני דברים שהם בעלי מעלה. ככל שהדבר הוא בעל מעלה יותר גדול, אז השלב שבו הוא יצא לפועל הוא יותר מאוחר, נכון? זה היסוד שראינו, כן? אז הוא אומר, כי קודם יוצא לפועל הדבר שאין לו כל כך מעלה, כמו דבר ביחס לדבר שיש לו מעלה יותר גדולה, ובוודאי העשב גידולו קודם משגדל עץ פרי, ולכך הבהמה שאין לה מדרגה השכלית הייתה יוצאת אל הפועל קודם האדם, ואין להקשות, הרי חמה ולבנה נבראו גם כן קודם הבהמה, ואם כן יהיו הם, כן, אין להקשות, הרי חמה ולבנה נבראו גם כן קודם מהבהמה, אז זה מעיד על כך שהם במעלה פחותה מהבהמה, כן? אז הוא אומר, זה אינו קשה, כי אין הכוונה רק על אותם שנבראו ביום אחד, הייתה בריאת הפחות קודם מאשר יותר במעלה. ועניין זה מעניין, החילוק
הזה עומד לפני עצמו,
כן. ועניין זה, האמת היא, למה להגיד, זאת אומרת, האמת היא, אין הכי אפשר היה להגיד,
לא, כי הבהמה ביום השישי נבראה,
הבהמות נבראו ביום השישי, ודאי.
אבל זה משהו,
כן, אני רק אומר שהוא לא היה צריך לסגת, זאת אומרת, כנראה הוא מייחס כאן לשם של הירח כוחות שהם כביר, פשוט לא, שהשמש והירח הם מדרגה יותר גבוהה מהבהמות, כן? לכן הוא נאלץ להגיד, לא, מה שאני אמרתי, היסוד שאני אמרתי זה רק לברואים ביום אחד. אבל אנחנו נוכל לומר, לא נכון, הבהמות הם חיות, השמש והירח הם שמש וירח, אבל לא חי, כן? נכון. ובוודאי עכשיו הוא אומר, ועניין זה גם כן בפרנסה, כי האדם מתפרנס בפרנסה מיוחדת, היא פרנסה אנושית, אבל בהמה מתפרנסת כפי אשר ראוי אל הבהמה, ובוודאי יותר קודם הפרנסה שהיא בלתי מיוחדת, כן? על פי אותו עיקרון, זה מה שהוא אומר, מן הפרנסה שהיא פרנסה מיוחדת. לכך כתוב, ונתתי עשב ושדך ואחר כך ואכלת ושבעת, כי העשב קודם בזמן לדבר שהוא פרנסת האדם, ואם לא ייתן לבהמתו פרנסה קודם, הרי כאילו היה מחסר לבהמה לפרנסתה שהטיל. הרי בסופו של דבר אנחנו מצטווינו לדאוג לכובלים, בהמות שנמצאות אצלנו, כן? מצטווינו לדאוג למזון שלהם, זה מה שהוא אומר. ואם לא ייתן לבהמתו פרנסה קודם, הרי כאילו היה מחסר לבהמה לפרנסתה שהטיל השם יתברך על האדם, שמזונות הבהמה קודם מן מזונות האדם, כמו שאמרנו, ולפיכך אסור לאדם לטעום כלום עד שייתן מזונות לבהמתו, וזה מבואר.
זה סוג של צדקה?
זה לא סוג של צדקה, אבל זה העיקרון של הצדקה, הבסיס של הצדקה עובד בדיוק באותו כיוון. זאת אומרת, הרי איך הוא הסביר את הצדקה? הוא אמר, יש אנשים שכביכול הקדוש ברוך הוא מסר את החיות שלהם בידינו, אתם מצווים לדאוג להם. הבהמות זה בהמות שלך, כן? אתה צריך לדאוג לבהמה שלך, אבל האנשים האלה הם לא שלך. אבל וכן, כיוון אז מה המודד? אז עניי עירך קודם לעניי עיר אחרת, כן? הקרוב קרוב קודם. על כל פנים, באופן יסודי, כן? זה דומה מאוד. העיקרון הוא עיקרון דומה. ממעלת הצדקה, כמו שאמרו ז"ל בפרק תולין במסכת שבת, אמר אולה, אין ירושלים נבדית אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. ועוד אמרו ז"ל, דולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. ועניין זה יש לאדם להבין מה שהתבהר למעלה, שאמר משה לקדוש ברוך הוא, כן, במה תרומם קרנם של ישראל, בכי תישא את ראש, כמו שהתבהר למעלה, כן, כתוב כי תישא את ראש בני ישראל, כן, ונתנו איש כופר נפשו, כן? כי בצדקה מתרוממת קרן ישראל. וכמו שאמרו גם כן, שאלו את שלמה עד איכן כוחה של צדקה, אמר להם, ראו מה פירש אבא. בתהילים יש פסוק, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום לכבוד. זאת אומרת, אדם שמפזר את כספו נותן לאביונים, צדקתו עומדת לעד וקרנו תרום לכבוד. ירושלים נבדית בצדקה, כי בצדקה מתעלים ישראל, ולכך הצדקה, זאת אומרת, הוא אומר, מדוע באמת הצדקה מקרבת את הגאולה? כי בסופו של דבר הצדקה מעלה אותנו, וברגע שאנחנו מתעלים, אז ממילא זה מקרב את הגאולה. עד כאן, אמן. מה?
זה פה שכר בלבל אחר, כי בקודם הוא אמר, תיתן צדקה, כי
ברגע שאתה
כמו שהמעיין,
אתה פותח
ואז
פותח את כן.
אבל מעבר לזה יש לך גם
מעלות בדברים יותר כלליים. נכון. פרק ו', הפך מצוות הצדקה הוא הריבית. הפך מצוות הצדקה הוא הריבית, כי כמו שמצוות הצדקה היא חיים, כך הריבית נשיכה והיעדר חיים. נשיכה והיעדר, כמו שקרא כתוב, הריבית נשך בכל מקום שהוא, כמו נשיכת הנחש שהיא נשיכה והיעדר חיים. כן, לנוכרי תשיך, לאחיך לא תשיך.
גם פה אחיך זה שומר תורה ומצוות.
מה? לכאורה אותו דבר.
זאת אומרת, יהודי שאינו שומר תורה ומצוות,
אנחנו לא רוצים להסתכל,
אני יכול לתת לו הלוואה בריבית.
האמת היא שהגמרא אומרת שכתוב לנוכרי תשיך, לנוכרי תשיך, אז היה מקום לומר שיש פה מצווה להלוות לגוי בריבית, אז חז"ל אומרים שמותר, אבל מותר, אבל בגמרא משמע שיש איסור אפילו להלוות לגוי בריבית, מדרבנן, לא מדאורייתא. מה? והטילו את זה.
תחי שלום.
לא, חששו שמא יימשך.
אבל היו הרבה יהודים שילבו בריבית.
אז לא, אז באמת, אז התוספות שם אומרים, ודאי, מה, היהודים התפרנסו מהלוואות בריבית, זו הייתה פרנסה. התוספות אומרים שהאיסור הזה, האיסור דרבנן הזה, למעשה לא נהגנו בו, משום שזה כמעט גובל בחיים שלנו. זאת אומרת,
כן, כי הרבה פעמים זה פרנסה,
זה הייתה פרנסה היחידה, יהודים לא יכולו לעשות משהו אחר. נכון. כן. אז עוד פעם, הפך מצוות הצדקה הוא הריבית, כי כמו שמצוות הצדקה היא חיים, ככה ריבית נשיכה והיעדר. כמו שקרא כתוב הריבית נשך בכל מקום שהוא, כמו נשיכת הנחש שהיא נשיכה והיעדר החיים, ואין לעמוד על חומר החטא הזה רק אם נפרש קודם המצווה של הלוואה. הוא אומר, אתה לא תבין את חומר החטא הזה אלא אם כן נסביר קודם מהי המצווה של הלוואה. אם כסף תלווה את עמי את העני עמך, במחילתא כתוב, הפסוק אומר אם כסף תלווה, לא כתוב הלווה כסף לעני עמך בלשון ציווי, זה כתוב בלשון רשות. וחכמים אומרים שלושה אם שבתורה כתובים בלשון אם, כביכול זה רשות, זה לא מצווה, אבל באים חז"ל ואומרים לא, האם הזה הוא לא רשות אלא מצווה. הנה במחילתא, כל אם שבתורה רשות, אם כסף תלווה את עמי חובה. מדוע אתה, ממה אתה מכריח שזה חובה? אז אומרת המחילתא, יכול רשות תלמוד לומר העוות תעוויתנו. זאת אומרת, העוות תעוויתנו, הכוונה תלווה לו. ויש לשאול, מאחר שהיא מצווה, אז באמת למה זה כתוב בלשון? אם אתה, מצד אחד אתה, זה כתוב בלשוני, מצד שני אתה בא ואומר לא, זה לא רשות, זה מצווה. זה מצווה, אז תכתוב את זה בניסוח של מצווה. אז הוא אומר, ויש לפרש כי הכתוב בא לומר כי המצווה הזאת תלויה במה שכתוב אחריו, לא תהיה לו כנושה, דהיינו שיהיה המלווה מרחיק עצמו מן הלווה ולא יהיה נראה ללווה. שאם המלווה נראה ללווה הוא מצטער, לכך לא הזכיר בשעת ההלוואה המצווה, כי עדיין אין המצווה נעשית עד כי יעשה דבר. אני אסביר שהוא אומר, הוא אומר, זה חידוש, כתוב בגמרא, קודם כל מה כתוב בתורה? בתורה כתוב אם כסף תלווה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנושה. כן? מה הכוונה לא תהיה לו כנושה? אז הכוונה היא בפשט, באופן פשוט הכוונה היא אל תתבע את הכסף שמגיע לך. מה פירוש לא לתבוע? אבל אתה חייב לי. התשובה היא, אז לא, אז חז"ל, לא, אז חז"ל אומרים שהכוונה היא אם אתה יודע שאין לו להחזיר, יש לך איסור לתבוע. אם אתה יודע שאין לו להחזיר, אם אתה יודע שיש לו והגיע זמן הפיראון, אז אתה יכול לתבוע. אבל אם אתה יודע שאין לו, אסור לך לדרוש ממנו. אבל חז"ל אומרים, לא רק שאסור לך לדרוש ממנו, אסור לך לעבור לידו, כדי שלא ייווצר מצב, הוא יבין מזה שאתה עובר לידו, אתה לא מבקש ממנו, אתה לא דורש ממנו. בסך הכל אתה עובר לידו. אתה בא להתפלל בבית כנסת שהוא מתפלל.
אתה מזכיר לו.
זה מצער אותו, עד כדי כך. זאת אומרת, יהודי שמישהו חייב לו הלוואה, אז לא מתבייש, והוא יודע שאין לו. יודע שאין לו. אז לא רק שאסור לו לדרוש ממנו, הוא לא יכול להגיד לו מה עם הכסף, אלא הוא לא יכול לבוא להתפלל עכשיו במניין שלו. מה? הוא יגיד, מה, כל יום הוא לא נמצא כאן, פתאום היום הוא בא, בשמה הוא בא להזכיר לי שאני חייב לו. או פתאום הוא מסתובב ליד הבית, למה הוא מסתובב ליד הבית שלי? כן, להזכיר לי שאני חייב לו. עד כדי כך, לא תהיה לו כנושה. אז אומר עכשיו המהר"ל שאולי זה הפשרוש. אם היה כתוב בלשון, אם היה כתוב בתורה בניסוח של מצווה, אז היינו חושבים שהמצווה היא לתת. התורה בזה שהיא אומרת אם כסף תלווה לו תמיד לא תהיה לו כנושה, רומזת לך שהמצווה הזאת היא לא רק הנתינה אלא גם היחס אחרי הנתינה. זאת אומרת, יהודי נתן הלוואה, נשאל את עצמנו, יהודי נתן הלוואה אבל הוא התנהג כנושה, הוא עבר על הלב שלא תהיה לו כנושה, האם הוא קיים את המצווה של ההלוואה? אז לפי המהר"ל, המהר"ל אומר לא, קיום מצוות ההלוואה מותנה בכך שאתה נזהר גם לא לעבור על הלב שלא תהיה לו כנושה. אבל אם אתה עברת על הלב שלא תהיה לו כנושה, אז גם מצוות ההלוואה לא חשובה כהלוואה, עד כדי כך. כן? אז כדי שלא נחשב, אז לכן התורה בחרה את הניסוח של עם כסף, משום שהמצווה שלה זה מצד אחד מצווה, אבל כדי שזאת תהיה מצווה זה מותנה בכך שהוא גם לא יעבור, לא יהיה לו כנושה. כי אם הוא יהיה לו כנושה, אז כביכול, אז זה לא מצווה, זה לא המצווה. זה מה שהוא רוצה לחדש, זה חידוש גדול, אבל זה מה שהוא אומר. הנה
המצווה הזו, אבל כאילו יכולה לעודד אנשים כאילו
לא לפרוע חובות
ולהרגיל את עצמם או לעשות את עצמם כאילו אין להם, או אפילו לא להתאמץ להחזיר הלוואה שהם לקחו.
מה קורה עם גמח, הוא המלווה?
נו, אותו דבר.
אסור לגמח,
אם הגמח יודע שאין לו, אז לכאורה לא תהיה לו כנושה. רק מה, גמחים בדרך כלל, תדע לך, גמחים עד הזמן האחרון, קודם כל היום ועדיין זה ככה, אבל עד הזמן האחרון היו נותנים, היה בגמח, יש גמח גדול בירושלים, מח שער חסד, לא בשער חסד, בגאולה, אז הם היו לוקחים, מקבלים מרבון, מקבלים מרבון, אתה רוצה הלוואה, תן לי מרבון, זה מותר, מותר לקחת מרבון, זה גם הפשט בפסוק, אהבה תאוויתנו.
מרבון מהלווה?
מהלווה, כן, תן לי מרבון. כן, תן לי.
אבל אין לו.
מה?
אין לו כסף.
לא, אין לו כסף, אבל יש לו שעון, יש לו שעון, יש לו דבר בעל ערך, שייתן דבר בעל ערך. כן? ואז אם הוא לא בא לי, אני לא בא, אני לא בא ולוחץ אותו, אבל אני גם לא אחזיר לו את האבות, עד שהוא יחזיר לי את ההלוואה, הוא נתן לי משכון. זה לא כל כך מוח, אבל
זה מה שאתה אומר, שאם אתה לוקח משכון קרית, אתה צריך בערב להחזיר אותה, ובבוקר אתה יכול לקחת עוד פעם.
הרי לא תממש את המשכון הזה.
השאלה,
משכון שאתה לא מממש אותו, אין לו שום ערך.
מה זה לא משכון? אתה מממש אותו אם בסוף לא ייתן את ההלוואה.
זה בדיוק העניין, מה זה עם בסוף?
עד מתי?
יש מנראה,
זה גבול,
יש קו מסוים
היום בכלל.
אותו דבר גם פה, אני אומר, כאילו גם בזה לא תהיה לו כנושה, זה בעייתי, כי הוא אפילו לא יתאמץ להחזיר את ההלוואה, יגיד אין לי וזהו, פתר את עצמו.
אבל מצד שני הוא מחויב להחזיר, כמו שיש עליי מצווה שלא תהיה לו כנושה, יש עליו מצווה לפרוע את החוב.
הוא מחויב,
הגמרא אומרת,
אבל אין לו. מה?
אין
לו עונש.
עכשיו, מה זה אין לו? זה בדיוק ההגדרה, עשית את המאמצים.
השאלה אם הוא עשה את המאמצים, זהו. השאלה אם מוטל עליו לעשות מאמצים, מה הדין? לובש אלווה, כן? הוא אומר, אני לא רוצה לעבוד.
בדיוק, לא רוצה לעבוד. אז אתה חזיר את הלווה.
נכון. הגמרא אומרת, פריאת בעל חוב מצווה. פריאת בעל חוב מצווה. זאת אומרת, אדם כשלקח הלוואה יש לו חובה לפרוע, ויש דעה בגמרא שסוברת שאם אדם לא פורע חוב הוא כמו גזלן, זה גזל, זה חידוש, כי הוא קיבל את זה ביתר, הוא לא גזל, אבל אם הוא לא פורע את החוב אז הוא כמו גזלן. כל פנים, אז מה, אז
גם כתוב, אם כסף תלווה את עמי, שזה עכשיו אומרים לשון חובה, אני חייב להלוות.
נכון.
אבל כאילו חושים אותך לאיזה פינה כזו.
נכון.
שצד אחד אתה חייב להלוות, מצד שני כאילו אל תתבע את הכסף, תשאיר אותו.
לא, לא לך אל תתבע, אסור לך לתבוע כשאין לו. אם יש לו אתה יכול לתבוע, אם אתה יודע שיש לו. אם יש יהודי שלקח לך הלוואה אתה יודע שיש לו, אז מותר לך לתבוע. האיסור, בזמן שהגיע זמן הפירעון, האיסור לתבוע זה כשאתה יודע, כשאתה יודע שאין לו, אתה יודע שאין לו, שהיהודי אין, אז בקרה כזה אסור לתבוע. כל פנים נראה מה שהוא אומר, ויש פרש, כי הכתוב בא לומר כי המצווה הזאת תלויה במה שכתוב אחריו לא תהיה לו כנושה, דהיינו שיהיה המלווה מרחיק עצמו מן הלווה ולא יהיה נראה ללווה, שאם המלווה נראה ללווה הוא מצטער, לכך לא יזכיר בשעת הלוואה המצווה, כי עדיין אינה מצווה נעשית עד שיעשה דבר זה שאין נעשה לו המלווה כנושה. זה מותנה בהמשך, וכיוון שהמצווה תלויה בזה לא יזכיר המצווה על ההלוואה, כי עדיין איננו יודעים איך הוא יתנהג בסוף, אם מצווה היא הלוואה או לא. טוב, נעצור כאן, נראה כבר הפעם הבאה.